בניין המגדל אמור לפתור את הבעיה. מדוע? לפי המסופר בתורה, לפי מה שקראנו עד עכשיו, מהו גובה המגדל? כתוב, מגדל וראשו בשמיים. מה המשמעות של ראשו בשמיים? מגדל גבוה מאוד מאוד מאוד. כמה זמן לוקח לבנות כזה מגדל? לא הייתי אומר אין סוף, אבל המון זמן. מאות שנים. אולי 1,000 שנה. זה ייקח לבנות את המגדל הזה. בטכניקה הפרימיטיבית שהם המציאו אז, דהיינו, הלבנה. אנשים ייוולדו, בעוד שהמגדל באמצע בנייה. והם ימותו, והמגדל עוד לא נגמר. במה מתעסקים בני אדם? במגדל. אין להם זמן לחשוב על מעבר לזה. ואז פתרנו את הבעיה. כלומר, היוזם של המגדל היה אדם גדול, שרצה מפני טובת האנושות להציל את האנושות מאלוהים. ברור? אבל הוא עצמו יודע מה שהוא עושה. הוא יחטוף. זה מסירות נפש. הוא מוכן לאכול אותה קצוץ ולו להציל את העולם. בסדר? על זה אמרו חזל, על היוזם של המגדל ששמו היה לפי חזל נמרוד, אמרו עליו, יודע את ריבונו ומתכוון למרוד בו. אבל צריך לשפוט את נמרוד מתוך כוונה חיובית. זאת אומרת, צריך להבין שמה שמדריך את נמרוד זאת אידיאולוגיה של אהבת האנושות. כן, בבקשה. נו. נו. כי הוא רואה את התוצאות? הוא רואה את התוצאות. יש אלוהים והוא מעורב. תראה מה קרה. יש מבול. למה שהיא לא תעבוד? עד רבה. זה יכול לעבוד רק אם יש תודעה. נכון? כלומר, אלוהים יכול לעבוד, לטבוע את המשפט, רק אם יש תודעה על כיוון. אני אראה לך בדיוק. הוא יראה, הקדוש ברוך הוא, שסוף סוף יש מישהו שעמד מולו, הוא יגיד, טוב, בסדר, אתה בסדר. קבל. כן. כן. הקדוש ברוך הוא גוזר, צדיק מבטל. והוא ראה את עצמו כמעין צדיק כזה. כן? צדיק של מסירות נפש. כן? דומה לזה. למשל, משה רבנו. הקדוש ברוך הוא נותן לו לוחות. בלוחות כתוב, לא תעשה לך פסל וכל תמונה. הוא יורד מנהר, רואה את עם ישראל, מה עושה עם ישראל? פסל וכל תמונה. אז אומר הקדוש ברוך הוא, הם לא בסדר, אומר משה, הם לא בסדר? למה? הם עושים פסל. אז מה אם הם עושים פסל? תסתכל בלוחות, כתוב שעשו. שובר את הלוחות. איפה זה כתוב? אתה רואה שהשיקול הזה יכול להיות קיים. הרי מותר לשבור את הלוחות? אסור לשבור את הלוחות. משה, אם כן, פשע כביכול בזה שהוא שובר את הלוחות. כי הוא הבין שהצלת האומה זה קודם לתורה. ברור? אז אתה יכול גם לראות שיקול כזה אצל נמרוד. עכשיו אני אגיד לכם עוד יותר מזה. בין האנשים שהתחברו אל נמרוד, היה אדם אחד שהתלהב מהרעיון. לפי חז"ל, הוא לא פחות מאשר אברהם אבינו בעצמו. האם זה מסדר קרונולוגית או לא, זה נושא בפני עצמו, אבל לא משנה. חז"ל רוצים לראות את אברהם בין בוני המגדל. אלה שבונים את המגדל. למה הוא בונה את המגדל? כי הוא מזדהה עם האידיאולוגיה. כלומר, הוא רואה את התנועה הנפשית הגדולה של בקשת טובת האנושות, והוא מצטרף. ברור? כלומר, גם אברהם הסכים עם נמרוד שהמצב של העולם הוא גרוע. השאלה היא, מה גרם לאברהם אבינו את השינוי? באיזה שלב החליט אברהם, זה לא זה. ייתכן מאוד שזה התחיל מסיפור מהסוג של מה שמסופר בפרקי דרבי אליעזר. יש מדרש כזה. מדרש פרקי דרבי אליעזר, ששם מסופר שכאשר אברהם, שכאשר אדם היה עולה למגדל, ותוך כדי בנייה היה מת. היה נופל מהמגדל ומת. לא היו שמים לב אליו, אבל כאשר לבנה הייתה נופלת, היו יושבים ובוכים, ואומרים, מתי תעלה לנו אחרת תחתיה? כלומר, שהוא ראה את חוסר האנושיות שיש במפעל ההצלה הזה. כלומר, שיש ביטול ערכו של האדם בשם מושג האדם. בסדר? ולכן, אברהם אז מרד בנמרוד. והוא הבין שהפתרון לבעיה של העולם, כלומר, הוא מסכים עם האבחון של עם הדיאגנוזה של נמרוד, שהמצב של העולם הוא רע. אבל הטיפול הוא הפוך. הוא אומר, המצב של העולם רע, מפני ששכחו את מי שאמר והיה העולם. ולכן, עבודתו של אברהם תהיה מכאן ואילך, למרוד במורד, כדי להשיב את מלכות הבורא.
ברור?
אברהם, אם כן, נראה כריאקציונר, כמי שרוצה להחזיר את העולם אחורה. בפנים, הוא פועל לשם הודעת שמו של הבורא, ויקרא אברהם בשם השם. אברהם בשם השם. מה? מי שאברהם הוא אידיאליסט? אברהם. מה היה רב העולם שלפני? מה קרה בעולם לפני? המבול. למה קרה המבול? בגלל שעמדו למשפט. נכון? אז איך נעשה כדי להציל את בני האדם מן המשפט? זה נורא, כי כשעומדים במשפט, אז העולם נשטף. לא חבל לך על מיליארדי אנשים שהלכו פייפן? כן, ואז מה, אבל השאלה היא בכלל, ייתכן לעמוד בכללים. הרי יש במדרש שאברהם אמר לקדוש ברוך הוא, בעניין סדום ועמורה, הוא אמר לו, אם דין אתה רוצה, אין עולם. ואם עולם אתה רוצה, אין דין. או זה, או זה. אנחנו דיברנו על זה, מדוע נוח ניצל. היינו בשיעורים האלה, נכון? שלכאורה, זה לא הגיוני שנוח ינצל. לפי ההיגיון, נוח היה צריך לא להינצל. למדנו את זה. ההוכחה זה שהוא מצחן הרי. נכון? מצחן, אם כן לא היה מגיע לו. זוכר את זה? כן. אוקיי. כן.
זה אומר שבעצם הבניין של המגדל סך הכל היה איזה משהו למצוא.
אפילו נוח אמר לבניו, תראו, רק בגלל שמצאתי חן ניצלת. הם הסיקו מזה מסקנות. מה אתה אומר?
זה היה איזה משהו סך הכל למצוא משהו שיקח המון המון זמן, בלי קשר לדבר עצמו? זאת אומרת שהוא היה יכול להגיד להחליף שהולך לקרות את כל העצים בעולם?
לא, לא, לא. אנחנו נראה מדוע, אנחנו ניכנס לעומק הפסוקים, ואנחנו נראה שהייתה סיבה מיוחדת לדבר הזה. בסדר? מדוע דווקא מגדל? מדוע דווקא מגדל? יכולו לעשות כמה דברים אחרים, כן? צינור גז ממוסקווה עד ולדיווסטוק. היה אפשר, כן? ולדיווסטוק. מה הבעיה? ודאי, נו. זה כוכב המזרח. ולדיווסטוק. אתה יודע איפה זה? ים אוקוצ'ק. כן. שמה, מה? בין יפן לסיביר שמה. יש מה... על גבול קוריאה. נכון? לא, בלי קשר. מסיבר מוכר אי אפשר, כי יש האוקיינוס השקט באמצע. זה בלתי אפשרי. אתה סתם מדבר. כן. עכשיו, בואו נתקדם. אנחנו צריכים כן להבין מה הייתה, האם יש עוד מישהו בזמנו של אברהם שגם כן התנגד למגדל או לא. במהלך הלימוד, אני לא יודע אם היום, אנחנו נראה שיש עוד מישהו חוץ מאברהם שדווקא, מה? לא. יש עוד מישהו חוץ מאברהם שהתנגד לעשיית המגדל. אתם יודעים, כיוון שהזכרתי, אז בכל זאת נגיד. תסתכלו בבקשה בפרק י'. בפרק י', פסוק י'. ותהי ראשית ממלכתו בבל, ממלכתו של מי? של נמרוד, וערך, ועקד וחלנה, בארץ שנער. כן, כל הערים האלה הם ערים גדולות של שומר העתיקה. כן, שנער זה כנראה הצורה הקדומה של של הארץ שומר, מה שקוראים השומרים, כן? השנער. אז ועקד וחלנה בארץ שנער. מן הארץ ההיא יצא אשור. מי זה אשור? תסתכלו בבקשה בפרק י' בפסוק כף ב'. מה כתוב בפסוק כף ב'? בני שם, אלם ואשור, והרפחשד ולוד וארם. אז מי הוא אשור? מבני שם, נכון? תסתכלו בבקשה ברשי, מי שיש לו רשי. מן הארץ ההיא יצא אשור. בפסוק י' א', אומר רשי, כיוון שראה אשור את בניו שומעין לנמרוד, ומורדים במקום לבנות המגדל, יצא מתוכם. מעניין. אם כן, נמרוד, נמרוד בונה את בבל, אשור רואה את מה שקורה, הוא מחליט לצאת משם. מן הארץ ההיא יצא אשור. אם כן, מי יותר גדול לכאורה, אשור או אברהם? אברהם בונה את המגדל. אשור לא רוצה לבנות את המגדל. מי יותר גדול?
אברהם. השאלה למה אשור לא רוצה?
זאת השאלה. לכאורה, כתוב כאן ברשי, דווקא מוטיבציה חיובית. כיוון שראה אשור את בניו שומעים לנמרוד ומורדים במקום לבנות המגדל, יצא מתוכם. כלומר, אשור איננו רוצה למרוד במקום. לכאורה, הוא צדיק יותר מאברהם, לפחות בשלב הזה. אז נשאלת השאלה, מדוע לא ממנו יצאה האומה הישראלית? מובנת השאלה?
כל
השאלה מובנת? אוקיי. כן, מה אתה רוצה? האם השאלה מובנת? בסדר, זה העיקר. מה שרציתי שהשאלה תהיה מובנת. התשובה אני אתן. קראנו את החלק הזה של הפסוק? לא. הלאה. מן הארץ ההיא יצא אשור. אני קורא שוב את פסוק י' א'. אם כן, אשור יוצא מבבל, כי הוא איננו מסכים עם נמרוד. המשך הפסוק. ויבן את בבל השנייה. ואת רחובות העיר ואת קלח. בעת העתיקה, נינווה החשיבה את עצמה, האשורים היו מחשיבים את עצמם, בתור מין העתק מוצלח יותר של בבל. כן, כמו שמשל יש העיר יורק באנגליה, ובנו את ניו יורק. כן? תמיד אמריקה ראתה את עצמה בתור שכלול של אירופה. אפשר לומר גם נינווה רואה את עצמה בתור בבל משופרת. ניו בבל. כן? כן. ניו בייבי. כן? בבילון. השוק הזה. זאת אומרת, עכשיו אפשר להבין, כן, מדוע אשור לא רצה לשמוע לנמרוד? הוא רצה הוא להיות נמרוד. כלומר, הוא מתנגד למהפכה בשם המהפכה המתמדת. שמעתם על טרוצקי? כן, טרוצקי מרד בסטלין, נכון? יצא מברית המועצות. למה? כי הוא רצה להיות בראש הפוליטבירו. כלומר, הוא מאשים את סטלין בזה שהוא משעבד עמים, והוא מדכא את החופש, כי טרוצקי רוצה להיות הוא המשעבד ומדכא החופש. ברור? ואז הוא המציא אידיאולוגיה חדשה, המהפכה המתמדת, ועשה את האינטרנציונל הרביעי המפורסם וכו'. כן. לא, לא כתוב. כיוון, לא, אני שוב קורא את רשי. עכשיו אני שוב קורא את רשי. כיוון, עכשיו תראו שזה מדויק. כיוון שראה אשור את בניו שומעים לנמרוד, ומורדים במקום לבנות המגדל, כלומר מפריע לו שהם שומעים לנמרוד. ולא, לא. ומורדים במקום לבנות המגדל, יצא מתוכם. לא כתוב שהוא לא רוצה למרוד במקום. הוא רוצה להיות הוא המורד. כלומר, במילים אחרות, יש פה כוונה שהיא לכאורה טובה, והיא לצאת ממגדל בבל, לא למרוד, אבל בסופו של דבר זה מתברר כאינטרס אישי. עכשיו, מדוע זה נכתב לנו בתורה? כלומר, למה סיפרו לנו את הסיפור הזה, על האיש הזה, אשור, שהוא נעלם מן ההיסטוריה מזמן? אפילו בימי משה, האיש הזה כבר לא היה בעולם. אז למה התורה סיפרה לנו על האיש הזה? היא רוצה להגיד לנו, כלומר, יש לנו כלל, נבואה שהוא צריכה לדורות נכתבה. שלא הוא צריכה לדורות, לא נכתבה. אם כנראה זה נצרח. כלומר, יש תופעה קבועה שמדי פעם בהיסטוריה קמות תרבויות גדולות. ולתרבויות האלה יש כוונה אוניברסלית אמיתית. ובסופו של דבר הן הופכות להיות אימפריאליסטים. דוגמה פשוטה. לפני 220 שנה, באחת המדינות הברבריות של אירופה, הייתה מהפכה גדולה. המהפכה הזאת קונתה על ידי מחולליה, המהפכה הצרפתית האוניברסלית. איך הם קראו לזה? והם לקחו על עצמם תפקיד לא רק להשתחרר מן העריצות של המלאכים, אלא לשחרר את כל העולם כולו מן העול של המלאכים. למה זה הפך? לאימפריאליזם הצרפתי, בהתחלה על ידי הרפובליקה, אחר כך על ידי נפוליאון, שכבש עד מוסקבה, ורצה להפוך את כל העולם כולו לצרפתים. כלומר, יש כוונה אוניברסלית בהתחלה, ובסופו של דבר מתבררת כוונה אימפריאליסטית של השלטת הזהות שלך על אחרים. זאת בעיה קשה שחוזרת על עצמה לכל אורך ההיסטוריה. זה גמרא מפורשת, אגב, מה שאני אומר לכם, במסכת עבודה זרה. אתה רוצה, זה לא שמתם. במסכת עבודה זרה, בדף ב', עמוד ב', יש שם תיאור של המשפט של הגויים באחרית ההיסטוריה. כן, כלומר, מסיימים את ההיסטוריה, עכשיו צריך להעמיד למשפט כל קיבוץ אנושי, כל תרבות ותרבות, כל ציוויליזציה, לראות מה היא עשתה בעולם הזה. ולמשל, שם מסופר שבאים הרומאים, כלומר התרבות המערבית, לפני הקדוש ברוך הוא, ואומרים, ריבונו של עולם, הרבה גשרים בנינו, הרבה מרחצאות, גשרים ושווקים. כן. בגמרא כתוב שווקים, גשרים, מרחצאות. עשינו. וכל זאת לא עשינו אלא בשביל ישראל, שיעסקו בתורה. כן? אתה יכול לשאול אותי אם יש מילה לא ברורה. מה? אז תשאל אותי. אני יכול לסביר לך. כן? זה יותר טוב שתפריע לי מאשר שתשאל אותו. כן. טוב. אז בקיצור, הרבה קשרים, הרבה מרחצאות, הרבה שווקים, שווקים, מרחצאות, קשרים, כן? וכל זאת לא עשינו אלא בשביל ישראל שיעסקו בתורה. עכשיו השאלה היא, האם הטענה הזאת היא טענה נכונה או לא? מה אתם אומרים? ודאי שהיא נכונה. הגמרא שמה לא מספרת שהקדוש ברוך הוא אומר, אתם שקרנים. כלומר, זה נכון שבנו את זה בשביל ישראל שיעסקו בתורה. כי התורה צריכה להינתן בעולם מיושב, מפותח. אז מישהו היה צריך לדאוג לזה. ריבונו של עולם, אתה רוצה לתת את התורה שלך לעולם פרימיטיבי? אז תגיד תודה שמישהו לקח על עצמו לפתח את הטכנולוגיה ואת התרבות. אנחנו לקחנו את זה על עצמנו. עכשיו ישראל יכולים לעסוק בתורה. מה עונה להם הקדוש ברוך הוא? שוטים שבעולם, כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם. גשרים כדי ליטול מכס, שווקים להעמיד בהם זונות, ומרחצאות כדי לענג עצמכם. כן, ככה אומרת הגמרא. זאת אומרת שיש בהתחלה כוונה אוניברסלית, ובסופו של דבר זה מתברר כאימפריאליסטי. מה? יש לכאורה, ייתכן אפילו גם שבאמת. המחוללים עצמם, הם באמת חושבים ככה. למשל, מייסדיה של אמריקה המודרנית, הם בוודאי רצו את טובת העולם. אבל הם היום, יש משקע אימפריאליזם תרבותי אמריקאי, שאומר שכל אדם על פני כדור הארץ הוא אמריקאי. בין בנגלה, בין בנסתר. יש כאלה שכבר אצלם נתגלתה הסגולה הזאת, והם כבר יודעים שהם אמריקאים, וזה כל אלה ששותים כבר קולה, ויש כאלה שאינם יודעים עדיין שהם אמריקאים, ואנחנו נסביר להם את זה. American way of life. אפשר לראות את זה משל, במלחמת עיראק, הדבר הזה היה מאוד בולט. כשהנשיא בוש, אני מדבר במלחמה הראשונה של עיראק, כשהנשיא בוש היה משוכנע שהעם העיראקי מואס בדיקטטורה של סדאם חוסיין. כי הרי הם אמריקאים. איך אמריקאי יכול לסבול דיקטטור? ברור? הרי ודאי שהוא רוצה לאכול המבורגר במקום להיות במחפורות. נכון? זה ברור שזה מה שהוא רוצה. ולכן ברור שברגע שהצבא שלנו ייכנס לעיראק, כל העם העיראקי ימרוד, כי הם הרי אמריקאים. נכון? זאת אומרת, יש פה איזשהו בג שלא עבד בדיוק. כן? זאת אומרת שיש פה איזה מין אימפריאליזם תרבותי שחוזר על עצמו בכל מצב ומצב. כן. מה, מישהו רצה לשאול פה שאלה? כן, שאלה. חס וחלילה, חס ושלום. מה פתאום? אתה רוצה שכל העולם יהיו יהודים? כל העולם ישראל? מה פתאום? מי רוצה דבר כזה? השתגעת? אתה יודע, יש פעם איזה יהודי אחד מסרסל. זה איזה יישוב ליד פריס. שם יש אלפי יהודים. הם עוסקים כולם במסחר. אז הם שאלו פעם, למה יש גויים? אמרו כי מי יקנה בקמעונאות? טוב. אז משהו אחר. לא שהם יהיו ישראל, זה לא נכון. שהם יהיו עם השם. אנחנו דיברנו על זה. אבל זה באמת דבר שצריך לעמוד פה במוקד הדיון. כלומר, על רקע הסיפור של מגדל בבל מופיע אברהם אבינו. צריך להבין למה על הרקע הזה הוא מופיע. אז חלק מהבעייתיות, אני הסברתי לכם קצת, זה מה שאשור מייצג. כלומר, אשור, הסיפור של אשור הוא מאוד מאוד משמעותי. כדי להבין מה ההבדל בין מה שעם ישראל מציע לעולם, לבין מה שאנשים כמו אשור מציעים לעולם. אגב, במיתולוגיה האשורית, הדת האשורית, מה אמרה הדת האשורית העתיקה? מישהו יודע מה הייתה הדת האשורית? מה? אשור זה בערך אזור קורדיסטן של ימינו. כן? לא, חוקי חמורבי זה בבבל. כן. הדת של אשור, אני אומר את מה שאני אומר מתוך ידיעות מהאנציקלופדיות, כן? אין לי ידיעות אחרות מהאנציקלופדיה העברית. האשורים האמינו שהעולם נברא על ידי אל אחד ששמו אשור, שבחר מכל העמים את העם האשורי כעם סגולתו, כדי שכל העולם כולו ינתן לשלטונו של אשור. עד כאן דברי קודשם. כלומר, שימו לב להתחלה, ההתחלה מזכירה לנו דברים, מוטיבים ידועים, כן? אל אחד שקרוי על שם אומתו, בוחר לו עם סגולה. אבל מה המטרה של הבחירה הזאת? שכולם ישועבדו תחתיו. כן, יש משהו מעין זה אגב באידיאולוגיה הנאצית, כן? שיש גזע האדונים, שנבראו על מנת לשלוט על העולם. כן? זה משהו מאוד מעניין, שהמוטיב הזה יש לו כבר התחלה אצל העם האשורי העתיק. כן. לא. כן. ואני צריך להסביר למה. כשנגיע להופעתו של אברהם אבינו, נצטרך להבין מה זה אומר. אבל יש פה, אתם מבינים פה, התורה מביאה לנו את הסיפור רקע של אשור, כדי שנבין מה ההפרש בין זה לזה. בסדר? ומה הערובה שלא נהיה אשור. יש גם מה ללמוד, כן.
אשור נמצא בין נמרוד לבין אברהם.
נכון. וזהו, זה עניין, הוא מציע את עצמו.
אבל אם חזר הביאו אותו ברש"י...
הוא כוחני. בסופו של דבר הוא כוחני. אשור הוא כוחני. אני חייב לדעת מזה, למשל, במאבק בין אשור לבין ישראל, בימי סנחריב, מלך אשור. אז הגמרא אומרת, פרעו שגידף על ידי עצמו, נפרא הקדוש ברוך הוא ממנו על ידי עצמו. אשור, סנחריב שגידף על ידי שליח, נפרא ממנו הקדוש ברוך הוא על ידי שליח. שהרי פרעה אמר, מי השם אשר ישמע בקולו? ואז מה עשה הקדוש ברוך הוא? אני יוצא בתוך מצרים. ואילו באשור, הוא שלח את רב שקד, כן, שמה לגדף, ואז יצא מלאך להקות במחנה אשור. כן, על ידי שליח. מה המשמעות של גידוף על ידי עצמו, או גידוף על ידי שליח? מי שמגדף על ידי עצמו, זה כבוד. זה סימן שהוא יודע את מי הוא מגדף. כלומר, הנושא האלוהי בעיני פרעה הוא נושא רציני. צריך להתייחס אליו. מה שאין כן אצל אשור, הנושא האלוהי זה סתם תעמולה. כלומר, אשור הוא בעל העוצמה הפוליטית, הוא מקיאוולי. זאת אומרת, הוא רוצה את השלטון, אם צריך לצורך זה להשתמש גם במוטיבים דתיים, הוא ישתמש. אבל זה לא מספיק רציני כדי שהמלך יעשה את זה על ידי עצמו, הוא ישלח שליח לזה. או שליח לענייני דתות. כלומר, אז, הוא, אז מה שחשוב בעיני אשור זה השלטון. מובן? אפשר גם להוכיח את זה. כלומר, מה שאנחנו יודעים מהארכיאולוגיה על העם האשורי די תומך בכיוון הזה. מה? טוב, כן. בימי סנחריב הוא שולח את רב שקה לגדף. כן. טוב, כן. נכון. למה הם חוזרים בתשובה בימי יונה? מאוד מעניין, האופן שבו הם חוזרים בתשובה. אם אתה קורא את ספר יונה, זו תשובה מגוחכת שאין כמוה. כן, מה אומר שם המלך? הנה, בואו נקרא בספר יונה. יונה. ויגע הדבר אל מלך נינווה, ויקום מכיסאו, ויעבר הדרתו מעליו, ויחס סק, וישב על האפר, ויזעק, ויומר, בנינווה, מטעם המלך וגדוליו למור. מה הגזרה של המלך? האדם והבהמה, הבקר והצון, אל יטעמו מאומה, אל ירעו, ומים אל ישתו. מי? מי לא יראה? הוא אמר האדם והבהמה. ויתכסו שקים, האדם והבהמה. ויקראו אל אלוהים בחוזקה. וישובו איש מדרכו הרע, ומן החמאס אשר בכפיהם. כלומר, יש פה משהו, שמראה, הם לא יודעים מה ההבדל בין אדם לבהמה. הם עושים מעשים מגוחכים, מעשים של תשובה, שבאים למנוע את, את חמת הבורא. זה לא תשובה אמיתית. איך כתוב שמה? וייר האלוהים את מעשיהם. כי שב הוא מדרכם הרע. זה תשובה יהודית זה? ראה את מעשה. וינחם על הרע אשר דיבר לעשות ולא עשה. ולכן אפשר להבין מדוע יונה כל כך כועס על קבלת התשובה הזאת. הוא אומר, את זה אתה מקבל? ברגע שמגיע נביא, הם מאמינים. הגמרא אומרת, הגויים קרובי תשובה הם. כלומר, זה קל לגוי לחזור בתשובה. כי הוא, איך לומר, ימלא אמונות תפלות. מי שיש לו אמונות תפלות הוא מאמין. כן, ברור. טוב, בואו נתקדם קצת בפרק י' א', כן? בקושי קראנו היום, אבל בכל זאת משהו מתחיל לזוז. אני חוזר על פרק י' א', פסוק ב'. ויהי בנוסעם. מי נסע? פרק י' א' פסוק ב'. ויהי בנוסעם. מי נסע? הנוסעים. נסעו, הנוסעים. כלומר, יש קבוצה של אנשים שמחליטה לנסוע. מדוע אדם נוסע, תגידו לי? מה רע לו איפה שהוא נמצא? כנראה שהוא מחליט שיותר טוב להיות שם מאשר כאן. מה השקפת העולם שעומדת ביסוד הנחה כזאת? הקדמה. כלומר, העולם, כפי שהוא עכשיו, איננו מספק אותנו, אנחנו רוצים שהעולם ישתנה. לא, לא משנה, התנאים, או שלי, או של החוץ, לא משנה. פה זה לא טוב, אני רוצה להיות שם. כלומר, השקפת העולם שיש בנוסע, זה שהעולם צריך להתקדם. עכשיו, האם ידוע לכם שיש בעולם שני מרחבים תרבותיים? האחד נקרא תרבות המזרח, והשני תרבות המערב. ידוע, נכון? אנחנו רואים באופן מפתיע, לאורך כל ההיסטוריה, שהמרחבים התרבותיים האלה כמעט ולא היו במגע אחד עם השני. מוזר, לא? אני אפילו אגיד עוד תמיעה גדולה. עם ישראל, באיזה אזור של העולם מסתובב? במערב או במזרח? במערב. איפה יש יהודים במהלך ההיסטוריה? מהודו ומערבה. נכון? בהודו, סין, יפן, בורמה, תאילנד. כל הדברים האלה, כל האזורים האלה, כמעט ואין היסטוריה של עם ישראל שם. כלומר, אם תכתוב ספר היסטוריה של עם היהודי, ואתה תשכח לציין שהייתה קהילה יהודית בפולין, אז סימן שאתה היסטוריון גרוע. ואם אתה לא תציין שהייתה קהילה יהודית בעיראק, אתה היסטוריון גרוע. אבל אם אתה לא תציין את העובדה שהיו קצת יהודים בקייפנגפו, בין המאה השביעית למאה ה-18, או שיש יהודי קוצ'ין בדרום הודו, וכדומה, יגיד אותו, שמע, אמנם אתה לא מלא, אבל אתה ספר טוב. בכל, הספר היסטוריה שלך מעניין, נכון? זאת אומרת, יש פה משהו תמוע. אם עם ישראל הוא עם בעל משמעות כל כך גדולה, כך שהקדוש ברוך הוא רוצה לגאול את העולם כולו על ידו, מדוע הסינים אינם יודעים מי אנחנו? ברור? זאת השאלה. ויש כמובן תשובות לזה, אבל אני רק אומר שזה הרקע של השאלה. עכשיו, מה ההבדל המהותי, זאת אומרת, ההבדל, בין האינטואיציה הבסיסית של ההבדל בין התרבות המזרחית לתרבות המערבית? התנועה. יפה. זאת אומרת, הרעיון הדוחף את התרבות המערבית זה שצריך לשנות את העולם, קוראים לזה קדמה, והתרבות המזרחית סבורה שהעולם צריך להישאר כמות שהוא, עקביות. כלומר, עבור הסיני, השינוי הוא רע. עבור המערבי, השינוי הוא הטוב, והעקביות זה הרע. אם כן, האנשים האלה הם נוסעים, הם שייכים לאיזה מרחב? מאיפה הם נוסעים? מקדם, ממזרח. אם אני אומר מישהו שהוא נוסע ממזרח, סימן של איזה כיוון הוא הולך? מערב. זה ראשית התרבות המערבית. מעניין שעל רקע זה מופיע אברהם אבינו. זאת אומרת, הוא מופיע בתור מי ש, נגיד, ימשיך את הכיוון הזה בכיוון אחר קצת. טוב, נצטרך באמת להרחיב בזה בעזרת השם בפעם הבאה. שלום.